האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
פעם כשחשבנו על כוחה של מדינה, חשבנו על צבא, גבולות ומשאבים. היום חלק מהנכסים האסטרטגיים החשובים ביותר הם דווקא מידע, ענן, סייבר ובינה מלאכותית. ורבים מהם נשלטים דווקא בידי חברות טכנולוגיה גלובליות. ככל שהחברות האלו צוברות יותר ידע, תשתיות וכוח, כך משתנה גם התפקיד של המדינה בשוק הגלובלי, שמונה על ידי טכנולוגיות פורצות דרך. מדינות נדרשות לשתף פעולה עם חברות פרטיות, אבל גם להתמודד עם שאלות של תלות, אחריות, פיקוח וריבונות. אז מי קובע את כללי המשחק? מה קורה כשהאינטרסים של המדינה ושל החברה אינם חופפים? האם מדינה יכולה לשמור על כוחה בעולם שבו חלק מהיכולות החשובות ביותר אינן בשליטתה? ואיפה ישראל עומדת בתוך כל הדבר הזה? על כל זה ועוד נדבר היום עם דוקטור בן חקלאי, סמנכ"ל הטכנולוגיות הלאומיות במייקרוסופט ישראל ומרצה באוניברסיטת רייכמן. פתיח ונתחיל.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.
מה שלומך, בן?
שלומי טוב. מה שלומך?
מעולה, כיף שבאת.
תודה שהזמנת אותי.
ערב מענה עומד לפנינו. לגמרי. טוב, אז לפני שנעבור לנושא המאוד מעניין שיש לנו היום, אני אשמח שככה תספר לנו על עצמך בכמה משפטים.
טוב, אז... נשוי, שלושה ילדים.
זה הכי חשוב להתחיל מזה.
לגמרי, לגמרי. זהו, אני כבר בחלק, עוד רגע בחלק השני שלה, זה 46. אני חושב שהיה לי מסלול, אני יודע, מעניין עד עכשיו.
זה פתוח.
אני אגיד בקווים כלליים, זאת אומרת, התחלתי בעולמות הטכנולוגיה. זאת אומרת, גיל 15, 14, 15, 16, בניתי מערכות מחשב בבית, עוד שאנשים... ממש התחילו עם עולם המחשוב. הפעלתי את אחד ה-BBS'ים הראשונים בארץ, ששוב, אני מספיק זקן כדי לדעת מה זה BBS, אני לא יודע אם כל המאזינים ידעו מה זה, אבל BBS זה באמת האתרים לפני האתרים, האינטרנט לפני האינטרנט.
מה, של ה-Web 2?
עוד לפני, זה עוד ממש לפני ה-Web.
זאת
אומרת, חיבורי מודם למודם, עם כל הצלילים וכאלה, ובנינו האמת את אחד ה-BBS'ים הראשונים בארץ, וזה היה מגניב, עם חברים... אז מהתיכון. אבל כל השנים האלה היה לי איזה סוג של בג משפטי בראש. זאת אומרת, כל הזמן חשבתי והאמנתי שאני רוצה גם לעסוק במשפטים. לא יודע למה, יכול להיות שזה בגלל שהקיפו אותי המון עורכי דין מוצלחים. ידעתי לדבר לא רע. זאת אומרת, איכשהו השילוב בין העולמות האלה נראה לי מאוד מיוחד. ובאמת, אחרי השירות הצבאי שחשבתי מה אני רוצה ללמוד, החלטתי שאני רוצה ללמוד משפטים. ובאמת עשיתי תואר ראשון ושני, והמטרה שלי הייתה לחבר את העולמות האלה, ותמיד רציתי להיות עורך דין במייקרוסופט, זאת אומרת, זה היה הגול.
זה הדרים.
זה הדרים. ולשמחתי, באמת הצלחתי לבנות את הקריירה שלי ככה, שגם הגעתי לזה. אבל תמיד עם עומק טכנולוגי. זאת אומרת, לא להוריד מערכו של אף אחד, אבל תמיד יש המון עורכי דין שמתעסקים בטכנולוגיה, אבל בעיקר מהיבטים משפטיים. מפרטיות, מעולמות של קניין רוחני, ולי נורא היה חשוב שתמיד יהיה שם עומק טכנולוגי.
למה דווקא מייקרוסופט אבל?
כי אחרי הצבא, לפני שהתחלתי ללמוד, וכל השנים הייתי נורא באקוסיסטם של מייקרוסופט. כאילו, די גדלתי לתוך העולם הזה. ובאמת, אחרי הצבא גם עשיתי קורס של ממש מנהל רשתות מייקרוסופט. זאת אומרת, גם עבדתי בזה. בניתי חלק מרשתות התקשורת הראשונות בארץ. זאת אומרת, ממש בהתחלה, את יודעת, שהחיכוך עם טכנולוגיה...
אתה ממש טכנולוג.
כן, הייתי, כשלמדתי משפטים, הייתי סוג של, אני יודע איך לקרוא לזה, מנהל מעבדת המחשוב של הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. זאת אומרת, תמיד הייתי בחיכוך גבוה עם טכנולוגיה. תמיד זה היה סביב מייקרוסופט, אז זה היה די טבעי. וזה הצליח לא רע. זאת אומרת, באמת הגעתי לשם. וב-2016 ממש הייתי עובד של מייקרוסופט, זאת אומרת, התחלתי בחברה. ואחרי כמה שנים נפתחה באמת האופציה הזאת, של לחזור לטכנולוגיה, כאילו, מהדלת הראשית. וזה מה שעשיתי.
זאת אומרת, התחלת שם במשפט, ואחר כך עברת להיות היה התפקיד שאתה עכשיו, שזה סמנכ"ל טכנולוגיות לאומיות, נכון?
התחלתי במשפט ובטכנולוגיה, ועברתי לטכנולוגיה, כן, כן.
אז מה באמת התפקיד שלך כולל? מה אתה עושה שם?
אוקיי, וואו, טוב, אז אנחנו לא נגמור על זה את הפודקאסט, אבל בקווים כלליים, אני אחראי על, אם את רוצה להסתכל על זה ככה, על התכנון ארוך הטווח של מייקרוסופט בישראל. זאת אומרת, איך היא מסתכלת על הטרנדים הטכנולוגיים קדימה, איך הם מתחברים לשוק הישראלי, מה קורה עם הלקוחות עוגן הגדולים שלנו, הפרויקטים המיוחדים שאנחנו עושים פה בישראל. אלה אזורים שנופלים תחת תחום האחריות שלי. אני אחראי על האסטרטגיה שנוגעת לשוק הישראלי, על הממשק שלנו לעולם הפיתוח, למרכז הפיתוח שקיים בישראל ולקבוצות המוצר מהעולם. זאת אומרת, יש הרבה ממשקים מעניינים, ועוד ממשק מעניין זה עולם הפוליסי. זאת אומרת, איך אנחנו בעצם מסתכלים על עולם העבודה שלנו מול הממשלה, החלטות שהממשלה מקבלת בנוגע למדיניות, טכנולוגיה כמובן, AI, סייבר, קוונטום, האזורים האלה, ואלה באמת האזורים שדי יושבים אצלי. זאת אומרת, האסטרטגיה הטכנולוגית בזירות שלה, כמו שאמרתי, AI, סייבר, קוונטום, האזורים האלה, זהו.
זה נקודת מבט מאוד מאוד מעניינת, כאילו איך חברות גדולות מתממשקות עם, עם מדינות.
לגמרי.
אז אני רוצה לשאול אותך, מתי הבנת שטכנולוגיות כמו נגיד ענן וסייבר ו-AI, הם לא רק כלי עסקי בתוך החברה, אלא גם ממש נכס שמשפיע על ריבונות של מדינה. אם נלך דוח ל...
הלכת לעומק, צלל, לקחת אותנו למים עומקים. א', אני חושב שדי מוקדם, עם ההתפתחות של הענן הציבורי בהיקפים ובעומק שהוא הגיע אליו, היה לי מאוד ברור שזאת הולכת להיות אחת מהתשתיות הקריטיות המשמעותיות ביותר בעולם הטכנולוגיה. עכשיו, זה תשתית משמעותית לארגונים, זה תשתית משמעותית לאנשים פרטיים, זה תשתית מאוד משמעותית והולכת ונהיית משמעותית יותר גם עבור מדינות. והסיבה העיקרית היא שיותר ויותר מהטכנולוגיות פורצות הדרך. זאת אומרת, הכלים החדשים ביותר, היכולות המשמעותיות ביותר, מופיעות קודם כל בענן הציבורי.
מה הכוונה?
זאת אומרת, לדוגמה, אם אנחנו מסתכלים על איפה שאנחנו נמצאים היום בעולם ה-AI, ואת מנסה לחשוב איך אני בעצם ניגשת למודלים המתקדמים ביותר, איך אני ניגשת לפלטפורמות המתקדמות ביותר שמאפשרות לי לבנות כלים סביב המודלים, יכולות פנים ארגוניות וכולי, זה קורה קודם כל בענן. זאת אומרת, הפלטפורמות האלה בסקייל, קודם כל מונגשות בעננים הציבוריים הגדולים. אוקיי, זאת אומרת, מייקרוסופט, AWS, גוגל, קצת אורקל, קצת IBM, זאת אומרת, ואחר כך, או באיזשהו שלב, אם בכלל מגיעות גם לתשתיות און-פרמיות, זאת אומרת, לתשתיות שאפשר להריץ משרתים מקומיים. אבל קודם כל ולפני הכל, ההנגשה היא בשירותי ענן ציבורי, ואלה תשתיות שהתפתחו במשך שני עשורים למה שהם היום, שזה באמת תשתיות מסיביות שמאוד מאוד קשה לחכות בקוף. אוקיי, ברמה מדינתית.
זאת אומרת, אין באמת דרך למדינה עכשיו לייצר את היכולות האלה בעצמה. כאילו, זה יהיה מאוד מאוד קשה לעשות דבר כזה.
זה יהיה מאוד מאוד קשה גם למדינה גדולה, כל שכן למדינה קטנה. זאת אומרת, זה ממש יחייב לשעבד את המדינה ואת כל התקציב שלה כדי לעשות את זה במשך עשור.
זאת אומרת, רק את זה.
כן, וגם אז, עוד פעם, האקוסיסטם שנבנה סביב העולמות האלה הוא כל כך משמעותי ורובסטי, וזה שותפויות, וזה עבודה עם ממש supply chain מאוד 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 מורכב, ובניית מומחיות, ושכבות של פיתוח, ותוכנה. זאת אומרת, יש שם 1001 רבדים שיהיה מאוד מאוד קשה למדינה לחכות.
אז איך נראה, נגיד, שיתוף הפעולה בין, נניח, מייקרוסופט למדינת ישראל, בהקשר של איזה שירותים צריך?
אז אולי חצי צעד אחורה, זאת אומרת, כי עוד פעם, לקחת אותי ממש עמוק לחלק משמעותי בעבודת הדוקטורט שלי, בסדר? שהוא באמת, הבסיס שלה מדבר על שותפויות מדינתיות פרטיות בסייבר ו-AI, אבל בבסיס של זה, אוקיי, באמת אנחנו מדברים על התשתית הטכנולוגית, שהיא בעיקר ענן ציבורי. אוקיי, ופלייבורים של ענן עם היבטים ריבוניים. אבל בקווים כלליים, התשתית הבסיסית שעליה כל היכולות שאני מדבר עליהן נשענות, היא תשתית עננית. עכשיו, כמו שאמרתי, אלה טכנולוגיות ותשתיות שנבנו במשך יותר מ-20 שנה. אוקיי, ראינו את ההתפתחות של הענן הציבורי באמת מהימים הראשונים של זה התחיל בהיקפים ב-AWS ובמייקרוסופט ואחר כך גם גוגל, או שאפשר להגיד שזה התחיל בגוגל, תלוי איך מסתכלים על זה. אבל באמת למעלה מ-20 שנה שבה החברות האלה בונות תשתית ששינתה את האופי שלהן. הם הפכו מחברות שבבסיס שלהן היו חברות תוכנה לחברות תשתית. זאת אומרת, החברות האלה היום מפעילות חוות שרתים בכל העולם עם תשתיות תקשורת שלמעשה מחברות את כל החיות האלה ביחד ומייצרות איזושהי תשתית גלובלית שעליה רצים כל השירותים האלה. עכשיו, כמו שאמרנו קודם, בהנחה שאתה רוצה להישאר בחזית הטכנולוגית, אתה רוצה לאמץ את השירותים המתקדמים ביותר, אתה רוצה להשתמש בשירותי הסייבר המתקדמים ביותר, אתה רוצה תשתית שהיא רזיליאנט, זאת אומרת שהיא עמידה בפני תקלות. זאת אומרת, שאם קרה משהו לדאטה סנטר אחד, דאטה סנטר שני במקום אחר, ימשיך את הרציפות התפעולית שלך, היום הדרך הקלה ביותר להגיע לשם היא באמצעות שימוש בענן ציבורי. אוקיי? וגם מדינות מבינות את זה יותר ויותר. הן מבינות את זה בעולם הפרודוקטיביטי, הן מבינות את זה בעולם הפיתוח, הן מבינות את זה בעולם הסייבר, והן בוודאי מבינות את זה בעולם ה-AI.
אז אפרופו נגיד סייבר, אתה, קראתי ככה במחקר לפרק, שאתה אמרת שסייבר זה החזית השמינית של ישראל במלחמה. מה הופך את הפעילות סייבר לזירת מלחמה בפני עצמה, זאת אומרת, ולא רק לאיזשהו כלי נשק או איזשהו כלי בכלל?
אז א', אם את מסתכלת על מה קרה בעולם הסייבר ההתקפי, הבין מדינתי, בסדר? זאת אומרת, באמת במשך למעלה מעשור, יותר, 15 שנה, אנחנו רואים פעילות של מדינות בעולם הסייבר. זאת אומרת, הרבה מייחסים את תקיפת הסייבר המדינתית הראשונה לפעילות של איזה מדינה מזרח תיכונית קטנה ושותפה מעבר, גדולה יותר קצת מעבר לאוקיינוס, ופעילות שקרתה באיראן, מכונה סטוקסנט, בסדר? הפעילות בקורים הגרעיניים ופגיעה בצנטריפוגות האיראניות.
לא נשמע מוכר.
לא מוכר בכלל, כתקיפת הסייבר הראשונה שמיוחסת לגורם מדינתי. אבל מאז עברו הרבה ביטים באינטרנט, והיום אנחנו חיים בזירה שבה מדינות ושחקנים שנתמכים על ידי מדינות הופכים להיות גורמים מאוד משמעותיים בחזית הסייבר. ומלחמת אוקראינה-רוסיה הביאה אותנו בכלל לזירה חדשה, שבה ראינו ממש סייבר הופך לעוד זרוע מדינתית צבאית, שבה ממש ראינו תקיפות סייבר שקדמו לתקיפות קינטיות, שמה תקיפות בפועל, והפכו בעצם לעוד זירת מלחמה. עכשיו, אם אני מסתכל על ישראל, ישראל היא אחת המדינות המתורגטות ביותר בעולם.
וואלה. טוב, האמת זה, האמת זה הגיוני.
גם במונחים אבסולוטיים, זאת אומרת, לא פר קפיטה, אלא במונחים אבסולוטיים, ישראל היא אחת המדינות המתורגטות וואו. בעולם. לדעתי מקום שני בעולם.
מי ראשון, אתה יודע?
ארצות הברית.
Fair enough.
אבל בואי נגיד בוודאות בטופ 5. אוקיי? ובעצם מה שאנחנו רואים שקורה זה שהמרחב הקיברנטי, מרחב הסייבר הישראלי, הופך להיות תשתית קריטית עבור כל אחד מאיתנו אפילו כבני אדם, עבור המדינה כספקית שירותים עבורנו, אוקיי? ועבור היכולת לשמר רציפות תפקודית כמדינה. זאת אומרת, במאמר אחר שכתבתי עם שותף שלי, דוקטור תומר סיימון, בסדר? כתבנו ממש על אירועי סייבר שהם national disasters. זאת אומרת, אלה data disasters. זאת אומרת, זה אירועים שיכולים ממש להוביל למקבילה של natural disasters, בסדר? למקבילה של אסון טבע.
אז מה נגיד דוגמה לדבר כזה?
סתם דוגמה מאוד 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 ממוקדת. תחשבי מה קורה אם מחר תוקף מצליח לפרוץ לא יודע מה, לטאבו הישראלי, אוקיי, ולהתחיל לשחק שם עם מרשמי הנדלן של מדינת ישראל, אוקיי?
אל תיתן פה רעיונות.
ברור, אבל זה הרבה יותר מזה. תחשבי על, אפילו על ביטוח לאומי, בסדר? לא לדבר על משרד הפנים וכו' וכו'. השירותים שאנחנו צורכים הופכים להיות הרבה, הרבה יותר דיגיטליים.
כן.
זאת אומרת שמרחב התקיפה רק הולך וגדל עם השנים. עכשיו, ככל שהמדינה מתבססת על תשתיות דיגיטליות יותר ויותר, ואנחנו רוצים שזה מה שיקרה, כי זה מוביל לשיפור בשירות, לשיפור בפרודוקטיביות, לשיפור ב-GDP וכו' וכו'. ככל שזה קורה יותר ויותר, משטח התקיפה גדל. יש אזורים שבהם תוקפים יכולים להיכנס ולפגוע בנו. אם המדינה לא דואגת גם לצד שלה, רציפות התפקודית, של מוכנות לאסון מהסוג הזה וכולי וכולי, אנחנו נמצאים בבעיה הולכת וגדלה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות במקום שבו המדינה מצד אחד ממשיכה לתת לנו כמה שיותר שירותים דיגיטליים, אבל מצד שני נערכת לתסריט של באמת סוג של אסון מהסוג
של
הזה.
של כאוס.
שיכול להוביל לכאוס. הוא יכול להוביל לחוסר תפקוד מדינתי. זאת אומרת, אנחנו קראנו לזה במאמר, denial of governance.
וואו.
זאת אומרת, מצב שבו המדינה לא יכולה לתפקד. וראינו לזה דוגמה, ראינו דוגמה לזה בקוסטה ריקה.
שמה, מה קרה שם?
שראינו ששם זה לא היה תוקף מדינתי, אלא זה היה כנראה תוקף מעולם הפשיעה הקיברנטית, אוקיי? שממש החזיק את המדינה כבת ערובה, אוקיי? ומנע ממנה, אם אני זוכר נכון, משך כמה ימים טובים, אפילו שבועיים, תפקוד רציף, וואו. אוקיי? בדרישה לתשלום, שלמי לי. אוקיי? ראינו את זה קורה עם WannaCry בהיקף מצומצם יותר ב-UK, שראינו בתי משפט שלמים, בתי משפט, בתי חולים, אוקיי? שלמים, מושבתים, אין ניתוחים, אין כלום, בגלל תקיפת סייבר. זאת אומרת, אנחנו לגמרי נכנסים לעולם, כן, שבו יותר ויותר מהתפקודים המדינתיים שלנו תלויים, תלות משמעותית בשירותים דיגיטליים, שמן הסתם הם מהווים איזשהו משטח, שגם הוא משטח תקיפה, שתוקף, ובוודאי תוקף מדינתי, רב משאבים וכו' וכו', יכול לתרגט ולנסות לפגוע. עכשיו ראינו בימים האחרונים ניסיון לפגיעה בתשתיות המים בארצות הברית, מה שמיוחס לקבוצות תקיפה איראניות.
וואלה.
אוקיי, עכשיו, סתם תחשבי על זה שמדינת ישראל, תשתית המים שלנו, או ההתפלה שלנו, היא תשתית קריטית למדינה. זאת אומרת, מה קורה אם מחר במשך כמה ימים, תשתיות ההתפלה שלנו לא עובדות, שמספקות היום חלק משמעותי ממי השתייה בישראל. וכולי וכולי. בעיה. וכולי וכולי וכולי. זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום בעולם שבו יותר ויותר מהתשתיות המדינתיות נמצאות במרחב הקיברנטי. אוקיי? צריך להגן עליהם בצורה מאוד מאוד רובסטית. זה היה נכון תמיד. זה רק הולך להיות יותר ויותר נכון בעולם שבו אנחנו גם נראה יכולות מאוד מורכבות מעולם ה-AI, נכנסות גם למרחב התקיפה הקיברנטית. ושמה, גם המגנים יצטרכו גישה לכלי ה-AI המתקדמים ביותר.
אז מה נגיד במלחמה שלנו, מה היו המטרות המרכזיות שככה ניסו לתקוף אצלנו? אם אתה...
תראי, א', כנראה, זה שיחה לגופים אחרים, אבל אני יכול להגיד לך חד משמעית שראו עלייה מטורפת בכמות התקיפות של המרחב הקיברנטי בישראל. שלל מטרות, מאתרים זניחים שפשוט יש להם אפיליאציה ישראלית, לתשתיות מדינתיות, שגורמים כנראה עם אפיליאציה אנטי-ישראלית, הרבה יותר רחבים מאיראן, by the way. זאת אומרת, איראן היא כמובן הייתה השחקן המדינתי המשמעותי ביותר, אבל היו לא מעט שחקנים אחרים, שבעצם ניסו לפגוע בתשתיות דיגיטליות בכל רחבי המרחב הקיברנטי הישראלי. זאת אומרת, אין פה... אני יכול לתת לך דוגמאות מאוניברסיטאות, שראינו בטכניון, וכל מיני אזורים שפשוט מושבתו לכמה ימים. לכמובן, תשתיות של בנקים וכו' וכו', שהצליחו להוכיח עמידות, by the way. זאת אומרת, הפגיעה, בסוף, בתפקוד של המרחב הקיברנטי הישראלי, הייתה מאוד מאוד מצומצמת.
זהו, כי אני לא זוכרת שהיה לנו איזה משהו בסגנון הדיזאסטר המטורף שזה, אז איך אתה מסביר את זה? זאת אומרת, איך אנחנו מגיעים למיצוב כזה?
אז אמרתי, א', צריך לזכור, ישראל היא מעצמת סייבר, זאת אומרת, בבניית כלים ויכולות בעולם הזה. דבר שני, יש מיקוד ממשלתי בהבנה שצריך להגן על המרחב הזה, בסדר? מערך הסייבר הלאומי, משרד ראש הממשלה על שלוחותיו וכו' וכו', באמת, זה, יש גם מוכנות יחסית לא רעה בסקטור הישראלי ובתשתיות הקריטיות, בסקטור הממשלתי ובתשתיות הקריטיות בישראל, בדיוק לאירועים מהסוג הזה. זה עדיין לא אומר שהם לא יקרו, בסדר? ולכן אני אומר שנגיד במאמר שכתבנו, אנחנו מתייחסים לזה כמקבילה לאסון טבע. בסדר? זה שאני ארוך אליו לא אומר שזה לא יקרה.
נכון.
זה אומר רק שאני צריך להיות ערוך, אני צריך שיהיה לי מטווים מאוד מסודרים, ואנחנו עושים את זה לא רע בכלל בעולם אסונות הטבע. אנחנו צריכים לעשות את זה גם בעולם האסונות הדיגיטליים, ושם אנחנו עוד לא נמצאים. יש מוכנות לא רעה בהשוואה בינלאומית בישראל. כמו שאמרתי, ישראל היא מדינה נתקפת מאוד,
אז אין ברירה.
ובדיוק, וההתקפות החוזרות האלה גם מייצרות איזה סוג של רזיליאנס ועמידות. ועדיין אנחנו צריכים לעשות עבודה טובה יותר כדי להתכונן לתסריט. אסון מהסוג הזה היה ויקרה יום אחד בשאיפה שלא יקרה. זאת אומרת, זאת המטרה.
אז כן. כשאתה אומר עבודה טובה יותר, מה אנחנו צריכים לעשות בעצם?
לקחת מתודות שאנחנו מכירים מעולם ההיערכות לסיכוני, לאסונות טבע, לקחת חלק מהמתודות האלה, לעשות ההתאמות הנדרשות, ולבנות ממש רשות שתדע לטפל בזה, שתוודא שיש כלים מתאימים ויכולות מתאימות in place באזורים שצריך, ושתדע לתת מענה. בריל טיים היה וקורה משהו כזה. זאת אומרת, כי מה שיקרה היום, זה חס וחלילה, יקרה משהו כזה, כולם יתחילו לרוץ, כמו, את יודעת.
מדמיינת את זה בראש, זה תרחיש.
כי לא יהיה לך גורם שמתכלל את הטיפול באירוע. אוקיי, זאת אומרת, סתם דוגמה, אם יש שמחר דלף מידע בעולמות הגנת הפרטיות, בסדר, אז יש איזה רגולטור, שזה התפקיד שלו, הרשות להגנת הפרטיות. אז והיא עכשיו, עובדה יותר טובה, פחות טובה, לא משנה, יש איזה גוף אחרי. היה וקורה אירוע מהסוג שדיברתי עליו, מי מטפל בזה? זה רחל? רשות החירום הלאומית? אין לה את הידע הזה
היום. שאלה טובה.
אוקיי, אין לה את הידע הזה היום. זה לא קיים.
זאת אומרת, זה ממש פער שחסר לנו כרגע.
נכון, נכון. עוד פעם, לא רק לנו.
להרבה מדינות.
אין מוכנות שאני ראיתי מהסוג הזה בעולם, נכון להיום. ושוב, בגלל שאנחנו עוברים לעולם שמתבסס יותר ויותר על תשתיות קריטיות, טכנולוגיות, גם לזה צריך להיערך. אבל עוד פעם, זו רק דוגמה אחת נקודתית לסוג של עולם שבו מדינות נשענות יותר ויותר על תשתיות שבבסיס שלהן הן פרטיות.
אז באמת, אם נחזור להישענות על התשתיות הפרטיות, אני רואה בזה מצד אחד המון דברים טובים, כי זה באמת כמו מיקור חוץ שעושים, אבל מצד שני, באמת, מדינה, יש דברים שצריכה להיות בה עצמאית, עד כמה זה קריטי או בעייתי שמדינה נשענת על גוף פרטי.
אז א', אנחנו עכשיו מדברים על תחום מקביל, שנקרא ריבונות טכנולוגית. עכשיו, לכל אחד מהתחומים הטכנולוגיים יש מאפיינים קצת שונים שמתייחסים לריבונות טכנולוגית, אבל בקווים כלליים, נראה לי שמה, לפחות לפי המחקר שלי ומה שאני מאמין בו, למדינה צריך להיות איזשהו כלל אצבע. בסדר? זאת אומרת, היא צריכה להסתכל ימינה, צריכה להסתכל שמאלה, להבין איפה היא נמצאת בסופלי צ'יין הגלובלי של הטכנולוגיה הרלוונטית. ובעיניים מאוד מפוקחות, להבין איפה נכון לה, ועד כמה היא צריכה לייצר את אותה ריבונות טכנולוגית ואיפה. עכשיו, סתם דוגמה, אם ניקח את עולם ה-AI. אוקיי? יש לנו בעולם היום שני גושים גדולים. יש לנו את הגוש הסיני ואת הגוש האמריקאי. בסדר? אני לא רואה מאיפה מגיע גוש שלישי, אם יגיע. זאת אומרת, דבר ראשון, צריך להבין את זה. עכשיו,
הגוש הישראלי.
הלוואי שהניו-לאב, בסדר? שזה המעבדות הפיתוח החדשות שמנסות לזהות אזורים שלא OpenAI ולא אנתרופיק ולא XAI, עלו עליהם ודרכם לעשות את פריצת דרך הבאה, הלוואי והבאה, החברה הבאה תהיה מישראל. בסדר? בהנחה שזה לא יקרה, אנחנו נשארים עם שני גושים גדולים היום בעולם. אז קודם כל חייבים להבין את המציאות הזאת, ואז צריך להבין גם שכמות ההשקעות ברמה התשתיתית שקורית באותם גושים, היא מטורפת. זאת אומרת, אנחנו מדברים היום על השקעה של באזור ה-600 מיליארד דולר בשנה, שקורית על ידי ה-Magnificent Seven, זאת אומרת, שבע חברות הטכנולוגיה הגדולות ביותר בארצות הברית. אוקיי, בסין גם זה כנראה 100 מיליארד ומעלה, אוקיי? אבל זה השקעות ש...
אתם גם עתיקים, אז הם משלבים פחות.
כן, אבל תני להם הרבה יותר קרדיט.
כן, כן.
בסדר? תני להם הרבה קרדיט. הם עושים דברים יפים מאוד, ברמה של חדשנות פרופר. אבל בלי קשר, זאת אומרת, כשאת מסתכלת על מדינת ישראל, את אומרת, אוקיי, תחרות שמה מהצד שלי כנראה לא תהיה. אני, א', צריך להבין את זה. ב', אני צריך לזהות את האזור שמבחינתי הוא האזור שנכון לי להשקיע בו מושבים. זאת אומרת, למה? כי אם אני אסתכל על ה-100% של השוק הישראלי ויגיד, אני רוצה ריבונות בכל ה-100% הזה, זה לא יקרה. אין לי את התקציבים, אין לי את הידע, אין לי את התשתיות, אין יכולת לגרום לזה לקרות. אני צריך להסתכל על ה-1%, אני צריך להסתכל על האחוז, עוד פעם, זו דעתי כמובן, בסדר? על האחוז האחד,
שכן כדאי להשקיע.
שבו אני צריך לשמר ריבונות. זאת אומרת, עכשיו, מה זה ריבונות? זה היכולת שלי לתפעל מערכת מקצה לקצה ללא תלות בספק צד שלישי. בסדר? אני, עוד פעם, אני מפשט, כמובן שיש הרבה מאוד שיח על מה זה ריבונות דיגיטלית וכו' וכו'. עכשיו, אם אני מסתכל על ה-1% הזה, זה באמת אזור שבהשקעה נכונה של משאבים, אני יכול לייצר בו ריבונות טכנולוגית אמיתית, עד כדי אוטרקיה, זאת אומרת, ממש באותו אחוז אחד, שהוא כנראה חי בעולמות הביטחוניים. אוקיי? שם אני צריך לשמר את האחוז האחד. כל שאר ה-99%, אוקיי? אם אני אנסה לטרגט אותם ולדרוש עבורם ריבונות, במובן של אוטרקיה, אני אהיה בבעיה. זאת אומרת, במחקר שלי אני מסתכל על זה ואני בעצם אומר, תראו, יש לנו את ארצות הברית, ב-AI, בסדר, יש לנו את ארצות הברית וסין. אלה המדינות המובילות. ואז יש לנו את כל השאר. בסדר? עכשיו, כל השאר זה לא בקט אחד. זאת אומרת, יש שם הרבה מאוד רבדים. כן. אבל לכל השאר, באופן כללי נתייחס אליהם, הן מדינות שצריכות לשאוף, לעלות, בסדר? מדרגות, בסופלי צ'יין הגלובלי, כדי להפוך לשחקן משמעותי שם. אבל א', להבין שזה ייקח זמן, זה ייקח משאבים, בסדר? וזה ייקח... או ידרוש המון המון מיקוד באזורי החוזק של המדינה. זאת אומרת, מדינות שהן לא ארצות הברית וסין, יצטרכו לחזק את החוזקות שלהם כדי להפוך לשחקן משמעותי, אבל הם יוכלו לעשות את זה רק, בסדר, עם סוג של interdependence. זאת אומרת, הם יצטרכו להישען על אותו שחקן מוביל בגוש, וברמה של שותפויות, ובנייה של שותפויות לאורך שנים, ושותפויות בין מדינות, בסדר? שהן לא, שהן באותוך אותו גוש, אבל הן לא המדינה המובילה. זאת אומרת, כמה מדינות יצטרכו לייצר כל מיני שותפויות ריג'ונליות כדי להפוך לאטרקטיביות, לבנות מסגרות רכש ריכוזיות כדי לאפשר הגעה ליכולות מסוימות, ולאורך שנים לבנות יכולות כדי להפוך לשחקן יותר משמעותי בסופלי צ'יין. אוקיי? אבל עוד פעם, 1%, 99. אם יש דבר אחד שאני רוצה שאנשים יזכרו, זה את ה-99. חבר'ה, אין מה לעשות, אנחנו חיים בעולם שבו נצטרך להישען על טכנולוגיה שלא מפותחת פה, לשאוף לעלות מדרגות באותו סופלי צ'יין, להגיע לרמות יותר משמעותיות של ריבונות חלקית נקרא לה, אוקיי? לא אוטרקיה, אלא ריבונות שהיא כוללת איזשהו סוג של אינטרדיפנדנס. זה, אבל ב-1%, שמה אני צריך להשקיע. לשמה אני צריך לתת משאבים, שמה אני צריך לבנות תשתיות, שמה אני צריך לוודא שיש לי את הכוח האדם המתאים כדי לתחזק את אותן תשתיות, לתחזק את גוף הידע שנדרש כדי להפעיל את המודלים שנכונים לי באותה תשתית, אוקיי? ועם השנים לבנות שמה גם את היכולת. אבל להשקיע ב-1%, ב-99, אוקיי? להישען על תשתיות זרות, להישען על יכולות פיתוח זרות, ולבנות את המנועים הנכונים לנו כמדינה, בשביל להפוך לשחקן יותר משמעותי בסופלי צ'יין.
אז נניח, ואנחנו נשענים באמת על ספקים חיצוניים ב-99%, ויש לנו איזושהי התנגשות של אינטרסים בין מה שאנחנו רוצים, בין המדינה לבין החברה. נניח, אפילו אם אני הולכת על האינטרס הביטחוני, וזה נגיד פוגע בזכות לפרטיות, בפרטיות של החברה. אז איך מתנהלים כשיש את הבעיה הזאת, נגיד?
אז א', את הלכת לאזור הביטחוני, שהוא, את יודעת, יש אמירה במשפטים, bad cases make bad law, בסדר? זאת אומרת, האזור הביטחוני הוא יותר קרוב ל-1%, בסדר? למרות שגם שם צריך לעשות החלוקה שדיברתי עליה, בסדר? מה צריך או לא צריך להיות בשירות הענן. א', צריך להכיר במגבלות הכוח, אוקיי, שקיימות. וכל עוד אני חי באותם 99%, להבין שאני גם כפוף לתנאי שימוש של אותן חברות, למה שנקרא private ordering, בסדר? לעולם של דיני חוזים. בסדר? יש דברים שמותר לי לעשות, יש דברים שאסור לי לעשות, אני צריך להבין את גן המשחקים שאני משחק בו. ולהחליט האם היישום הספציפי שאני רוצה לעשות בו שימוש, צריך להיות ב-1%, או יכול להיות ב-99%. אוקיי, זאת אומרת, אם הוא צריך להיות ב-1%, אז אני צריך להשקיע את המשאבים כדי להביא אותו לשם.
ונגיד, אני זוכרת שהיה איזה מקרה, אז נדעתי ממשלת ארצות הברית ואפל, שהם ניסו לתפוס איזה פושע, זה היה עניין כאילו של ביטחון מדיני או משהו כזה, והם צריכים את הסיסמה לאייפון, כאילו לפרוץ את הזה, והם לא הסכימו לתת.
נכון.
ואז הם התווכחו על זה, ובסוף הלכו עם החברה. אז השאלה אם זה משהו שלדעתך מקרה קצה, או ש... בדברים אחרים יש יותר איפה לשחק עם זה.
אני לא חושב שזה מקרה קצה, אני חושב שזה מקרה שמייצג מציאות שאנחנו רואים יותר ויותר ויותר, שבה בעולם אכיפת החוק, מדינות שהיו רגילות לגשת בצורה כמעט חופשית למידע, יכולות לעשות את זה פחות ופחות, בגלל שהמידע הזה נשמר בפלטפורמות טכנולוגיות, שהגישה אליהן היא הרבה יותר מוגבלת. זה מתחיל, נגיד, בפלטפורמות מוצפנות, וזה עובר גם לעולם שבו חברות לא פועלות על פי אינטרסים של מדינה מסוימת, אלא על פי תנאי השימוש שלהם. בסדר? ועל פי המדיניות שלהם לגבי מתי הן מאפשרות גישה למידע ומתי לא. עכשיו, זה עולם שהרשויות אכיפת החוק במדינות השונות צריכות להערך אליו. וזאת הערכות מורכבת, בסדר? אבל היא חלק אינהרנטי ומחויב המציאות בעולם שהופך להיות יותר ויותר דיגיטלי. זאת אומרת, זה כמו פיצ'ר שמגיע עם הקדמה הטכנולוגית. ובסוף, המדינות יצטרכו גם פה להבין את גבולות הכוח, בסדר? בהשוואה לשחקנים הפרטיים שמחזיקים יותר ויותר מהפלטפורמות האלה מצד אחד. ומצד שני, יצטרכו לבסס שותפויות גלובליות, להיות חלק בקונסורסיומים בינלאומיים, להגיע להסכמות שבעצם ייצרו איזשהו קר משחקים קצת יותר אחיד, אוקיי, וגלובלי, ואליו אותן חברות גם יוכלו ליישר קו. זאת אומרת, הבעיה היום שלכל מדינה יש את הסטנדרטים שלה וכולי, אז חלק מהאזורים אתה יכול לאכוף את זה על חברות, חלק לא. קצת מורכב, אזור שדורש פרק שלם בפני עצמו, אז כן.
ונניח שהמדינה נשענת על החברות מבחוץ, הספקיות ענן, על כל מיני דברים, ויש כשל משמעותי, חדירה למידע רגיש או משהו כזה, מי נושא באחריות בסוף היום?
זה מאוד מאוד תלוי. זה באמת, זה דיון. כי תראי, כשאנחנו מדברים, היה כשל. בסדר, דבר ראשון, צריך להבין מה זה הכשל הזה שהיה. זאת אומרת, מה, הייתה תקלה בשירות הענן, כאילו שגרמה לקריסה שלו, יקרוס דבר? יכול להיות, by the way, זה גם דברים שמעט לעת אנחנו רואים שקורים, בסדר, באיזושהי נקודת לחץ מסוימת. וא', זו מציאות שיכולה להתרחש. בסדר? עכשיו, כמו שאמרתי, יש לנו את הכלים המשפטיים, החוזים שלנו, בסדר, שקובעים איך נראית חלוקת האחריות בין הצדדים. וכמובן השאלה זה, מה קרה ולמה? אוקיי, זאת אומרת, סתם דוגמה. אם חברה, בסדר, זה שהשתמשה בענן זה נחמד, אבל אם היא לא הבטחה את סביבת הענן שלה, גם אם זאת ממשלה, לא משנה, וכתוצאה מאותו כשל הבטחתי, פרצו לסביבה שלה, וזה לא כשל אצל ספק הענן, אלא כשל אצל המשתמש, אין לך מה לבוא בטענות לספק הענן, בסדר? הקשל לא נבע ממנו. אם יש לנו איזשהו disruption משמעותי בשירותי הענן, או איזשהו דלף מידע שנוגע דווקא לצד של הספק, אז יש כל מיני מנגנוני הסדרת אחריות שקיימים בחוזים. הם לא מאוד favorable לצד המשתמש, אבל הם קיימים. ושמה נקבעת חלוקת האחריות. כמובן שיש בתי משפט וכו' וכו', שבהם תתקבלנה ההחלטות הרלוונטיות.
אבל זה לא בעייתי שהטכנולוגיה היא רצה יותר מהר מהחקיקה. כאילו, יכולים לקרות מלא דברים שאנחנו לא, שלא נדע איך לטפל בהם בבית משפט.
זאת מציאות חיינו, לא? זאת אומרת, כן, אנחנו חיים בעולם שבו הטכנולוגיה, בטח היום, זזה הרבה, הרבה, הרבה יותר מהר, נקרא לו גוף החקיקה. זאת אומרת, המחוקק, בוודאי היום, נמצא בזירה שבה הרגולציה מפגרת משמעותית אחרי ההתפתחות הטכנולוגית. סתם דוגמה, אם תסתכלי על AI, ונדבר איתך שנייה על רגולציה. איזה? כאילו.
כל הרגולציה.
כן, זאת אומרת, יש לך היום גם חשש מאוד גדול מרגולציה בעולמות האלה. כי אתה רוצה לוודא שהמדינה שלך היא מדינה מובילה בעולמות האלה. וככל שהרגולציה עלולה להיעט את המובילות הזאת, יש חשש משמעותי מלהטיל רגולציה בעולם הזה. אוקיי? אני כן אגיד אבל שאני חושב שלמרבית, לא כל, אבל מרבית אזורי הסיכון שקיימים, יש כלים משפטיים שיודעים לתת להם מענה. מסוים, מוגבל, אבל בסוף מדובר בחלוקת אחריות בין ספק ללקוח. יש לנו כלים שמאפשרים לנו לטפל בעולמות האלה בקווים כלליים. זה נכון שזאת לא רגולציה ספציפית לטכנולוגיה. ויש גם שאלה גדולה של האם צריכה בכלל להיות רגולציה ספציפית לטכנולוגיה. אוקיי, זאת אומרת, זאת שאלה. אני, שוב.
שאלה
אני,
פתוחה.
שאלה שלא ניכנס אליה כרגע. אני נראה לי שהבנת קצת מהניואנסים, שאני פחות באסכולה שמאמינה ברגולציה של טכנולוגיה מסוימת. בסדר? זאת אומרת, רגולציה בעולם הפרטיות make sense, אבל היא חוצה טכנולוגיות. בסדר? רגולציה שבאה לטרגט תחום טכנולוגי מסוים, היא מאוד מורכבת, וצריך לזכור שהטכנולוגיה, כמו שאמרנו לפני רגע, זזה בקצבים שבהם מאוד מאוד קשה לגוף של רגולציה, שהוא בדרך כלל איטי יותר, מורכב יותר, להישאר באותו קצב. ואז אנחנו רואים פערים, ואנחנו רואים מורכבויות, ומספיק להסתכל מה קורה היום באירופה עם ה-AI Act, בסדר? ולהבין שהיום חברות מסתכלות על אירופה ואומרות, אוקיי, אם זה קיים פה, אני לא רוצה לעבוד פה. בסדר? ועד שנגיע למקום שבו באמת הגושים הגדולים שדיברנו עליהם קודם, יכילו איזושהי רגולציה משמעותית בעולמות האלה, ואז יהיה איזה גוף רגולציה שאתה יכול to align to.
אז זה מה שהם ניסו אבל באירופה לעשות, לא? כאילו בתור גוש...
כן, רק שאירופה הם לא הגוש הטכנולוגיה המוביל. אוקיי,
הם לא שם.
הם לא במשחק. אוקיי, זאת אומרת שאני דיברתי על שני גושים מובילים, דיברתי על ארצות הברית, בעיקר ארצות הברית בהקשר שלנו, אוקיי, וסין לחלקים אחרים בעולם. ברגע שהם יבנו גופי רגולציה משמעותיים, אם הם יבנו, אם, כי יש פה מרוץ חימוש, גם הם לא רוצים רגולציה שתעת אותם, אבל לא משנה. היה ותהיה או יהיה גוף חקיקה משמעותי, גוף רגולציה משמעותי, יהיה לך איזשהו כוכב צפון שאתה יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה ליישר קו איתו. אם אנחנו בתור ישראל נייצר פה איזה אי של רגולציה שלא תואם, או לפחות מדבר באותה שפה עם רגולציה שתהיה בגושים המובילים, אנחנו נראה לעצמנו ברגל, כי יהיה פה קושי משמעותי באימוץ ובניית טכנולוגיות חדשות, וזה עלול להוביל דווקא לאיזשהו אפקט של צינון של החדשנות פה בישראל, אז צריך גם מזה מאוד להיזהר.
יש לנו סיכוי בתור מדינת ישראל או המזרח התיכון להיות איזשהו הוב של AI וחדשנות שהוא משהו שמזיז את המחט?
אני חושב שחד משמעית, כן.
כן?
כן. זאת אומרת, לא סתם אמרתי שאנחנו צריכים להבין את החוזקות שלנו ולנסות להפוך להיות שחקן יותר ויותר משמעותי, אוקיי? בסופליי צ'יין, בשרשרת ההספקה הגלובלית, לדוגמה בעולם ה-AI. בסדר, בסייבר אנחנו אחד השחקנים המשמעותיים, בסדר? אנחנו למעשה ההאב השני בעולם, אחרי ארצות הברית, אוקיי? בפיתוח יכולות סייבר, בהקמת חברות בתחום הזה וכו' וכו'. אז הנה לך אזור שיש לנו בחוזקה, שצריך להמשיך ולחזק אותה. בסדר? לא, יש המון דיונים על זה שהסייבר לוקח מוחות, שואב את כל המוחות, ואז אין לנו מספיק פיתוחים ב-AI. חבר'ה, אנחנו חזקים בסייבר, צריך להמשיך ולהיות חזקים בסייבר.
לחזק את החוזקות.
לחזק את החוזקות לגמרי, וצריך לקבל החלטות נכונות לגבי פיתוח של הדור הבא, של המדענים והחוקרים בעולמות ה-AI. זאת אומרת, היתרון היחסי של ישראל תמיד היה, ולטעמי גם תמיד יישאר, אם יישאר, ההון האנושי, אוקיי? ואותו צריך להמשיך לחזק. אנחנו לא נהפוך להיות מעצמת תשתיות. בואו, שאף אחד לא יתבלבל, בסדר? אנחנו לא, לא, את זה לא נהיה. אבל אם אני מסתכל על האזור שלנו, על הריג'ן, על המידל איסט, בסדר? יש אזורים אחרים שיכולים להיות חזקים מאוד בתשתיות. אם אנחנו נדע לייצר שותפויות אזוריות, שמצד אחד ייקחו עוצמות באזורים מסוימים, חוזקות של מדינות אחרות, באזורים שאנחנו חלשים בהם, להביא חוזקות ישראליות באזורים שאנחנו חזקים בהם, ולבנות איזושהי שותפות אזורית שמייצרת value גלובלי, אוקיי, אז אתה פתאום הופך להיות שחקן מאוד, או פוטנציאלית הופך להיות שחקן מאוד משמעותי. בסדר? זאת אומרת, שוב, גם זה אזור שאפשר מאוד להעמיק בו, בניתוח של מי חזק באיפה ולמה וכמה ואיך זה מתסתדר, והסכמי אברהם ואיך מחברים את הכל ביחד. אבל אפשר. ואני אומר, גם בלי קשר לשותפויות אזוריות, ישראל יכולה וצריכה להפוך להיות הוב משמעותי גם בעולם ה-AI. זאת אומרת, אנחנו מובילים היום ביישומיות AI, בשימוש ב-AI, בסדר? המדדים האחרונים, נגיד, של אנתרופיק, ישראל יצאה מקום ראשון בעולם בשימוש פר קפיטה.
טרף.
שזה באמת מספר פסיכי, וזה בעיקר באקדמיה ובפיתוח, אוקיי?
מעניין מה זה אומר.
מעניין מה זה אומר. אני יכול להגיד לך מניסיוני בתור מרצה, אבל אבל החוזקה ביכולת שלנו לאמץ טכנולוגיות יכולה גם להיות מתורגמת לחוזקה ב-Applied AI. זאת אומרת, ביכולת שלנו לבנות חברות, אוקיי, בצורה מהירה, בצורה יעילה, בצורה שמייצרת ערך אמיתי, ומייצרת גם חדשנות. אז יש לנו את האזורים האלה, אבל עוד פעם, בסוף, בסוף, בסוף בישראל זה כוח אדם. בסדר? זה חיזוק של הטלנט, של הג'יניוס הישראלי, ופחות השקעה בתשתיות וב-GPU, שאותם צריך.
אבל מישהו אחר יעשה את זה.
אנחנו פשוט לא נהיה מספיק תחרותיים שם. זאת אומרת, אם הייתי אומר לך שבבנייה של דאטה סנטר ישראלי, אוקיי, תוכלי לצורך GPU ב-30% יותר מאשר יעלה לך במיסיסיפי, אוקיי? אז יכול להיות שיהיו צרכים מאוד מסוימים שידרשו ממני לבנות את זה. latency נמוך, איזושהי דרישות ריבוניות כאלה ואחרות, אחלה. בסקייל, אף אחד לא יאמץ את זה. זאת אומרת, תלכו לאזור שבו יש את התשתית המהירה, הזולה יותר, עם החומרה המתקדמת ביותר. ושוב, יכול להיות שאני טועה, אבל אני לא חושב שישראל תהפוך להיות שם העצמה, והיא גם לא צריכה לכוון לשם, כי מדובר בהשקעות בהיקפים שלא קיימים פה.
זו נקודה חשובה, כי באמת זה עכשיו מרגיש כזה כמו המאני טיים, וצריך לדעת על מה לשים את הדגש, כאילו, כדי לדחוף קדימה.
זה בדיוק זה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים באזור שבו התעשיות או הכלכלת AI הזאת זזה מאוד מאוד מהר, צריכים לקבל החלטות מהר, צריך לקבל אותם עכשיו. וזה בסדר, יכול להיות שיהיו טעויות בדרך, בסדר? בהקצאת המשאבים, במשאבים שירדו לתימיון, זה בסדר. עדיף לעשות וליפול, מאשר לא לעשות בכלל, ולשם המדינה צריכה לשאוף היום. זאת אומרת, לעשות כמה שיותר מהר בהיקף, כדי לחזק את החוזקות, ולהפוך לשחקן יותר משמעותי בשרשרת הערך הגלובלית שם.
אז אולי ככה באמת לסיכום, אם אנחנו מסתכלים עוד 5 שנים, איפה היית רוצה לראות אותנו? זאת אומרת, איזה החלטות שהיינו מקבלים עכשיו, ונגיד התרחיש הכי אופטימי שאתה מצייר בראש עבורנו?
מה שאני הייתי רוצה לראות, זה הייתי רוצה לראות את המשולש של מערכת החינוך, כולל האקדמיה, מערכת החינוך, צהל והמדינה, פועלים בתיאום, ופועלים להשגת מטרה אחת, שזה חיזוק ההון האנושי בישראל, ובניית מרכזי מצוינות, לא רק מרכזי מצוינות, בניית מצוינות ב-AI בדיוק כמו שעשינו בסייבר. עכשיו, זה דורש תיאום בין 3 הגופים שהזכרתי, אוקיי, גם ברמת התקצוב, גם ברמת ההשקעה והבאת האנשים הנכונים למקומות הנכונים, בבניית טלנט פייפליין ותארים מתקדמים, בשימוש בתוכניות העתודה שקיימות בצהל, גם כדי להשאיר פה את האנשים יותר זמן, וצריך לזכור, אותו טלנט שאני מדבר עליו, זה טלנט שרוצים בכל העולם. אז אנחנו נמצאים באיזושהי תחרות. זאת אומרת, גם אם את מפתחת פה את הטלנט, את צריכה להשאיר אותו פה.
כן.
עכשיו, בישראל, בניגוד לעולם, יש לנו כלים לעשות את זה. עכשיו, אני לא נרד לעומקים של איך אני חושב בדיוק שצריך לעשות את זה. אני חושב שזה פתיר. בישראל, בידוי, יותר טוב מרוב המקומות בעולם. באמצעות כל מיני תוכניות מיוחדות, ושימוש במשולש הזה שדיברתי עליו, כדי לבנות פה יותר ויותר יכולות ברמת ההון האנושי. אני חושב שאנחנו צריכים להתרכז ב-1% שדיברתי עליו ברמת בניית התשתיות והיכולות וכו' וכו', אבל ב-1%, לא ב-99, אוקיי? ואנחנו צריכים להתחיל לבנות יותר ויותר שותפויות בינלאומיות. יש ניצנים חיוביים, בסדר? אני יכול לזרוע, פאק סיליקה, ישראל שם, בסדר? מה זה אומר? שאלה גדולה. מה זה פאק סיליקה? שאלה גדולה, בסדר? אבל צריך לראות יותר מזה. הייתי שמח מאוד לראות, במקביל לאיזושהי רגעות של המצב הגיאופוליטי באזור שלנו, הייתי רוצה לראות כניסה לעוד הסכמים אזוריים, הייתי רוצה לראות בדיוק מה שדיברתי עליו קודם, בסדר? את ישראל מביאה חוזקות לשולחן של האזור, אוקיי? כדי לייצר פה איזשהו regional hub, שהעולם יסתכל עליו ויגיד, וואו, הם עשו משהו נכון, ופשוט לקחת את הפלייבוק עם השינויים המחויבים, שמאוד הצליח לנו בסייבר, להביא אותו ל-AI, עוד פעם, זה דורש שינויים, אל תביני אותי לא נכון, זה דורש הרבה מאוד התאמות.
כן.
אבל הבסיס שלו הוא ההון האנושי.
וזה אפשרי.
אפשרי לגמרי, רק צריך לזוז מהר, ועם תקציבים, כן, כן, צריך לתעדף.
אז אם אתם שומעים אותנו פה, אנשי התקציבים, הגיע הזמן לעשות את השינוי הנחוץ.
היד שלי זמין, כן.
אנחנו נוסיף אותו בפרק למטה. טוב, תודה רבה רבה, בן, באמת סופר מעניין, ואנחנו נקווה שנדע לעשות את ההחלטות הנכונות בזמן הזה, כדי שלא נצטער על זה אחר כך.
אמן, כן.
ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם איתנו עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה רבה.
תודה, תודה.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.